הפרק השלישי של החלק הראשון. במין האנושי. כשהרב מזכיר לנו, הוא מתאר את בריאת האדם, אז הוא מחלק בין האדם שלפני החטא, ואין האדם שלאחר חטא אדם הראשון. השאלה היא, למה? עכשיו זה לא נפקא מינה, לכאורה. אנחנו נמצאים אחרי החטא. מה אתה מזכיר לי עכשיו נשכחות? להביך אותי? מה, יכולת להיות? אבל עכשיו, לכאורה העבודה היא שונה. העבודה היא כמו שהיא היום. אתה קם בבוקר, אתה צריך... וקוץ ודרדר תצמיח לך, צריך לעבוד. בזה אתה פחת תאכל לחם. למה אתה מזכיר לי את החטא של... את המצב של לפני חטא אדם הראשון, או החטא של אחר חטא אדם הראשון? מה זה משנה? מה אכפת לך? אז כהקדמה לדברי הרב, כאן צריך להבין שהמצב שבו הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, זה המצב האידיאלי, זה המצב התכליתי. לא התכלית של התכלית, הרי גם חטא, לפני חטא של אדם הראשון, לאדם היה איזה תפקיד, היה איזה תיקון, כפי שנראה, הוא היה צריך לעשות איזה בירור, שלא נעשה. אבל כדי להגיד, ואחרי שהוא יעשה, אז הוא מגיע לתכלית. ליעד שהקדוש ברוך הוא ייעד אותנו, ייעד לנו. אבל אנחנו קודם כל צריכים לחזור למצב הזה. זו השלכה ראשונה. והשלכה שנייה זה שכיוון שזה עצם הבריאה של האדם, אז המצב הזה נמצא בתוכנו גם עכשיו בבכוח. מעין מה שאנחנו אומרים על הגמרא במסכת נידה שמלאך מתילני כאחר קדם, לומדים את זה מפסוקים, ושיש מלאך שמלמד את העובר, את כל התורה כולה. הרב חיים, מורי ורבי, גאון הרב חיים כץ, הזכיר לי דווקא שבוע שעבר, את הסיפור שהיה בירושלים, על איזה תינוק שנולד והתחיל ל... ינוקה, הוא התחיל להביא גמרות, הכל. הכל בפה. אז הוא סיפר שהביאו אותו אז לאדמו"ר מבלז, לבארון, רק כך. הקודם, הדוד של אדמו"ר מבלז הנוכחי. הנוכחי עד 120 הוא אדמו"ר כמעט 60 שנה. נגיד ל-19 הוא היה אדמו"ר. אז הוא החליף את הדוד שלו, רבי אהרון רק כך, שניצול שואה. אז שהוא היה קדוש עליון, שהוא שם לו את האצבע כאן, והוא שכח. אז הוא התחיל להיות ילד רגיל. ואני אמרתי לרב חיים שהרב אליהו, עליו השלום, היה מספר את הסיפור הזה. למה הוא מספר את הסיפור? משום שהיה פלא, לפני שהוא השכיחו אותו, השתעשעו איתו, ידע גמרא, ידע רמב"ם, ידע שולחן ערוך. אבל אחרי זה הוא כבר לא ידע. שואלים אותו, לא ידע. ואז פתאום התחיל להגיד בן איש חי. ואז קראו לרב אליהו וזה, אמרו, היי, מה? אז הרב אליהו היה מספר ככה, בבדיחות, אז התחילו להחזיק מהבן איש חי, האשכנזים. כאילו, עד אז, כאילו, לא ידעו, פתאום, אז אמרו, אם בשמיים לומדים את הבן איש חי, הרי הוא הגיע עם הבן איש חי, אז זה כנראה זה משהו חשוב, אז התחילו להתעניין, מה יש שם? שאת היינו כזה, היה... ידע... אבל בשביל מה ללמוד את כל התורה כולה, ובסוף לשכוח? אתה זוכר מה שלמדת, יעקב?
חבר של שאלה ספציפית.
אז הקשית? אז בשביל מה? האמת היא שזה בכוח. זה שאנחנו... אני זוכר אז כשאמרתי לאשתי שהייתה בהיריון, יש לך בית מדרש מעליך עכשיו, צריך עכשיו את... בהתחלה התחקשה, כאילו... אז... בשביל מה ללמוד כל התורה כולה, אם אתה הולך לשכוח? משום שזה הבכוח שלך. אתה לא, אני לא מבקש ממך שתהיה פרופסור לכימיה, גם אם אתה מאוד מורשה לכימיה, אולי יש לך שליחות לגלות הרבה דברים, אבל אני לא יכול להגיד לך שאתה מגלם את, את הבכוח שבך. אתה מבצע את השליחות שלך, להציל את העולם, לקדם את העולם, יכול להיות. אבל לא מלמדים, אם לא לימדו גם אחרונים, לא לימדו גם כימיה שם. אולי הכל כלול בשס, אבל את, את הבן איש חי למדו, לא את הפקולטה, לא לפיזיקה ולא לכימיה. אז כשאתה לומד, אתה לומד משהו שהוא זר, שהוא, אתה מגלה חוכמה שהיא חיצונית לך. וכשאתה לומד תורה, אתה לומד את עצמך. וכך זה מדרגתו של אדם הראשון, זה הבכוח שבך. חוץ מזה שאנחנו אומרים שיש איזה רשימו, וכו', זה יכול להיות, אבל זה מבחינה סגולית. אבל כאן אנחנו מלמדים אותך שאתה רוצה ללמד את הבן שלך, את הבן שלך תורה, אל תחשוב שאתה הולך להטביע אצלו נטע זר. אתה מחזיר אותו למה שהוא. התורה היא מיני ובה. לכן, זה ההקדמה, מילת הקדמה לדברי הרב, גם הרב נפש החיים, למה הם כל כך מעריכים המקובלים, לתאר לנו את מדרגת עץ החיים, מדרגת האדם לפני החטא. משתי הסיבות שהזכרנו. הראשון זה הבכוח שלנו, הבית זה הייעוד שלנו. מכאן... זה יעד שלנו. זה יעד. בשני השלבים. אחד, לחזור לאדם לפני החטא, ואחרי התיקון שהוא לא עשה, אז יותר מאדם הראשון. הייעוד בשני השלבים הללו. בכוח זה אומר שהמדרגה הזאת היא לא זרה לך, היא נמצאת בתוכך. יש לך, נכון כשאתה רואה איזה יהודי שהוא רחוק מתורה ומצוות, אתה מלמד אותו תורה, אתה אומר, אני לא בא לגייר אותך, אני בא להחזיר אותך למה שאתה. מה שמעניין עכשיו, אני מעדתי מגילת רות, שבועות, גרים, מה שמעניין שאומרים את זה גם לגבי הגרים. שכביכול אנחנו מחפשים איזה בכוח שהנשמות שלהם היו במעמד הר סיני. כביכול זה בלתי אפשרי, יש איזה חשבון שגם גר הוא לא, זה לא יכול להיות שאתה מקבל איזה מדרגה שהיא לא נבראה, איזה מין נשמה שהיא לא הייתה מסתפחת בקדמה לנה, רק שבתוך השתלשלות העולם היה איזה תאומת עבודה. עכשיו אני רוצה, ברשותכם, שנתבונן על דברי הרב כאן. כבר הזכרנו שהוא מעמיד אותנו בנקודת הבחירה, בנקודת הרצון של האדם. אנחנו יודעים שהרב, כדרכם של המקובלים, כך הוא כותב במפורש, גם בדרך עץ חיים שלו, שהצלם האלוקי זה הבחירה. הרחנו את זה בזמנו במרום. ואז אני רוצה שנתבונן ביחד, מה ההבדל בין הבחירה הגדול? מיד נראה שהרב אומר, מה זה בחירה? זה לבחור בין טוב לרע, ותמיד זה מצב שקול. אז מה כל כך משנה? תראו, בוא נראה עכשיו, נקרא יחד את דברי הרב. נקודה של בחירה של לפני החטא, ונקודה בחירה של אחר החטא. הרי אם זה שווה בין שווים, אם אני צריך לבחור בין טוב לרע, אם זה לא שווה, אז... אז אני כבר כפוי, אני כפות ועומד, אני לא... אז תמיד צריך, קדוש ברוך הוא נותן לי מנקודת בחירה, לבחור בטוב. נכון? אני לא אנוס, לא בטוב ולא ברע, נכון? אז מה כל כך משנה בין הטוב ובין הרע? מה כל כך משנה בין לפני החטא לאחר החטא? תמיד זה אני עומד במצב שקול. זו נקודה שהיא חשובה, היא גם נפקא מינה להסתכל על עצמנו, להסתכל על העולם, להסתכל על החבר. כי הסובבים שלנו, הרחוקים, הקרובים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, להתבונן לנקודת הבחירה. נתבונן לדברי הרב. על כן מוכרח שיונח הדבר לבחירתו, נכון? שתהיה נטייתו שקולה לשני הצדדים. כאן הרב מדבר על הבריאה הנבראת. כן? איך שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, כולל אדם הראשון, היה לו בחירה, ולכן הוא גם מוחתה. לא שייך לדבר על מושג של חטא, אם לא היה לך בחירה. שתהיה נטייתו שקולה לשני הצדדים, ולא מוכחת לאחד מהם. זה היסוד של הבחירה. זה היסוד של הבחירה. אתה לא מוכח לשום דבר. כשיותר, כשפחות, אתה לא מוכח. הבחירה בידך. יש לך בחירה להיות כמו שרבנו בצדקות שלו. כך פסק הרמב״ם. ויהיה בו כוח הבחירה לבחור בדעת ובחפץ באיזה מהם שירצה. והיכולת גם כן בידו לקנות איזה מהם שירצה. ראיתי פה בביור הטוב מאוד, שזה פעם ראשונה שאני רואה את הביור הזה, אור דרך, שביל דרך, שהם מדייקים ויפה מאוד, שיש כאן שלושה ביטויים. לבחור בדעת, בחפץ, ויכולת שבידו. כשהרב מדבר על הבחירה, הבחירה היא בעצם משתלשלת בשלושת המוקדים הללו. זה מתאים מאוד לבית מדרש, בית מדרשו של מרן הרב, של הרב קוק, שהידיעה, אתה לא מתחיל קודם כל לסחוף את החבר'ה ואז שיבינו. לא. יש בחינה שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, אבל זה שיש לך איזו הכנה השכלתית. אתה לא יכול לסחוף מישהו שהוא לא מחובר, שהוא לא מבין, שאין לו, לא המטרה שאתה תבין את הייחודים של מנזת תפילין, אם אתה רחוק, אבל תסבר לו את האוזן, תן לו לטים, תן לו... אז המדרגה הראשונה, זה כוח הבחירה לבחור בדעת. אז צריך שיהיה השכלה כדי שיבחור בדעת. תחליט מה טוב ומה לא טוב, בדעת שלך, כוח השיפוטי שבך. מכוח הדעת בחפץ, מתוך הדעת אתה מגיע לחפץ, אחרי שאני מבין שזה טוב להיות באור פני השם, באור פני מלך חיים, אז אני גם רוצה. אתה רוצה, תעביר את זה גם למעשה. והיכולת, זה שלושת ה... זה השתלשלות הדברים. והיכולת גם כן בידו לקנות איזה מהם שירצה. על כן נברא האדם. אתם שומעים? נברא האדם. עוד לפני החטא, בעצם הבריאה שלו. ביצר טוב וביצר רע. והבחירה בידו להטות עצמו לצד שהוא רוצה. אנחנו יודעים רבותיי, המקובלים, נפש החיים יריך, כך כתוב בספרים הפנימיים, ובסופו של דבר רצינו בזמנו לומר שהרמב״ם גם כן הולך בכיוון הזה, בדילוג שלו בין הכוח השיפוטי לכוח האסתטי, זה פועל יוצא ממה שמתארים בספרים הפנימיים, שלפני החטא הרע היה חיצוני לאדם. ואחר החטא הוא הזוהמה, טיל בו זוהמה בפנים. וכאן לכאורה, אני נמצא בנקודה של לפני החטא, ונברא אדם ביצר טוב. יש לי כבר יצר. לכאורה זה משהו מבפנים שדוחף אותי. זה משהו לא טוב. אבל הרב, אתה בעצמך, הרמח"ל בעצמו, כותב שאר הספרים שלו, כדברי המקובלים. תכן, מה שהרב כאן כותב, יצר בפשטות זה ביטוי של דחיפה פנימית. ואם אנחנו נראים נברא אדם, אתה מסכים איתי שזה לפני החטא. לפני החטא זה לא דחיפה פנימית, הרע הוא חיצוני לך. אנחנו, אבל פה הרב מדבר על יצירת האדם. האדם ביצירתו, לא עלינו. מיד נראה בהשתלשלות, אולי מה לעשות, היה פה תאונת עבודה. כן, היה פה, הנה אדם הראשון ואת יצירתו, טטטטטטט. נכון? היום יש לנו יצירתו יצירה, ואנחנו נולדנו אחר כך את אדם הראשון, כבר יצירה אחת התלבש מבפנים. וכאן הרב לכאורה מתאר את היצירה של האדם, שהקדוש ברוך הוא ברא, נברא האדם, לא בלידתו, לא נולד האדם.
לא
הרע הוא חיצוני, או רע חיצוני או פנימי. אולי תוך כדי התירוץ, אני נבין את זה יותר טוב. שניתן להבין כאן שהיצר של האדם זה מצד ההשכלה שבו. הכוח הבחירה לבחור בין הטוב ובין הרע, זה האפשרות שלו יצר טוב, והאפשרות שלו יצר הרע. מה הרב הזכיר? זה נקודה קצת עמוקה. הרב אמר, מיד תראו שמה שהרב כותב, שאם האדם הראשון היה מתקד משהו, אז מיד הוא היה מקנה בקלי קלות. והנה היה ראוי שיבחר בטוב מיד, ויגביר נשמתו על גופו ושכלו על חומרו, ואז היה משתלם מיד. ונח בשלמות לנצח. מיד היה מתקן את הכל אדם הראשון. מיד. אז מה פירוש יצר טוב יצרה? יכולת שיהיה לך יצר. מה זאת אומרת יצר? זה בעצם הידבקות. שיש לך איזו דחיפה ל... אדם נברא בכוח הבחירה, כוח שקול, לפחור בטוב וברע, שמביא אותו להיות או דבוק בטוב או דבוק ברע. לצערנו הוא בחר בצד השני, לכן הרע הוא עכשיו דבוק בנו. כלומר, יש יצר לב האדם רע מנעורה, יש לו איזה כוח מזיק גם. יש פה תמימות של ילד, יש לו גם יצר טוב, אבל גם יצר רע מבפנים שדוחף אותו לעשות דברים לא טובים. אוהבים לשבור, אוהבים לקלקל. מאיפה זה בא? זה איזו ממש הנחש שנמצא בתוכנו. לפני חטא האדם הראשון, החטא היה, הנחש היה ערום. הנחש הוא היצר, הוא השטן היה בחוץ. הוא מדבר, הוא מתקשר איתי. הוא רוצה להסיט אותי, הוא רוצה למשוך אותי אליו, אבל הוא בחוץ, הוא לא בפנים.
האדם היה ברור מה נכון? לאדם היה ברור מה נכון?
היה לו יכולת כוח שיפוטי. להפריד, אם הוא רצה, יכל לנתח ולהבין את הטוב ואת הרע. הוא בחר, הוא בחר להתפ... אבל היה לו כוח בחירה. הוא בחר... כוח שיפוטי של האדם הוא מוגבל מאוד היום, רבותיי. זה דיברנו בעריכות גם כשהזכרנו את דברי הרמב״ם. הכוח שלנו הוא מוגבל, משום שאנחנו נוטים. זה כמו, כביכול, זה כמו... כוח השיפוטי של שופט שקיבל שוחד. איך אתה? לא, לא, אני אתגבר. אז מה, בסדר, מה הוא נתן? אבל אני... הרב נתן לך לטעום משהו לא טוב, אתה קיבלת ממנו איזה שוחד. אז הכוח השיפוטי שלך הוא לא לגמרי אובייקטיבי. שוחד יעבר עיני פיקחים ויפקחו עיני שניהם, הרי אנחנו, זה בדיוק שמר רמב"ם, איזה פיקחות, זה בדיוק להפך מה שקרה. אלא שהשוחד שאנחנו קיבלנו זה, זה מה... טוב העץ למרי נכנת לנו להשכיל, אתה עכשיו התפתית על ללכת אחר. ולכן עכשיו אתה מוגבל, אתה, מה זה עיוור? אתה לא רואה, האדם הראשון היה רואה מסוף העולם ועד סופו. אז יעוור, אין חכמים. זה השאלה ששאלתי לפני כן, ואני רוצה להתמודד איתה, גם מתוך דברי הרב כאן. זה שאלה כבדה. אם בסופו של דבר הכוח של אותו כוח הרב צריך להיות שווה, אז אתה יכול לערבב כמה שאתה רוצה, אבל אני תמיד צריך לעמוד בנקודת האפס, אחורה. כן, זה שאלה חמורה. וזה שאלה אמיתית, אתה קורא את התורה, אז גם לפני אחרת, היה הבחירה של אדם הראשון, תתמודד. זהו, והיום את תתמודד גם כן.
מה פיתה את האדם הראשון? מה היה פיתויים? כאילו הכל היה לא דחיפה פנימית, אלא איזה משהו...
זה לא דחיפה פנימית, אבל היה לו איזה בירור לעשות, בירור אמיתי של עץ הדעת, קודם כל, ואז להגיע לעץ החיים. כפי שמסבירים המקובלים, עץ הדעת הוא פרי, הוא בשביל האדם. לא בראתי פרי רק כדי להכשיל אותך, אבל בעצם הוא לא בשבילך. אמרתי לך איזה משהו ממש נראה בדיוק כמו הסנדוויץ' שלך, אבל זה לא סנדוויץ', זה פלסטיק. רק רציתי לדעת אם אתה אוכל. לא, אני בראתי לך פרי, בגלל שזה באמת פרי. וגם עץ החיים הוא פרי, הוא בשבילך, ואכל וחי לעולם. מיועד לך. מיועד לך, שויה, תעשה את התיקון. האדם לא עשה את התיקון שצריך לעשות. ואז להיכנס לשבת, ואז להגיע גם לעץ החיים.
לא, אני מכיר. אם זאת הסיבה לוגית, לצורך העניין, אז אני לא מבין מה הנפילה פה. ברור שצריך להקשיב לקדוש ברוך הוא, ברור שזה לא טוב. כאילו, אם זה לא איזה משהו יצרי, נמוך יותר, לא יודע, נטייה חומרית לדבר, לא מרצה, אני מבין שזה לא טוב, אבל משך אותי, מה אני אעשה? אבל אם זה משהו בהשכלה, אז מה היה הניסיון, כאילו? ברור שאתה מבין שזה רע, וזה טוב.
יש יצר גם שכלי, לא נמוך. היצר השכלי זה להיות כאלוהי. אתה יכול להיות את הבוס, למה שתהיה, למה שתעבוד אצלו, אתה תהיה בעל הבית. היות הדבר הזה נשלם כראוי, גזרה החוכמה העליונה שיהיה מורכב משני הפכים. גם פה הייתי רוצה להעיר כמה הערות מה שהרב כותב כאן. דהיינו, שני הפכים, הנשמה שכלית וזכה וגוף ארצי ועכור, שכל אחד מהם ייתה בטבע לצידו. דהיינו הגוף לחומריות והנשמה לשכליות. ותימצא ביניהם מלחמה באופן שאם תגבר הנשמה, תתעלה היא ותעלה הגוף עמה, ויהיה אותו אדם המשתלם בשלמות המעוטד. אם יניח האדם שינצח בו החומר, יהיה הנה ישפל הגוף ותשפל נשמתו עמו. קודם כל, הגוף הוא לא רע. הוא נוטה לחומריות. הקדוש ברוך הוא לא ברא את הגוף רע. ודאי שנמצא רע בתוך האדם. הגוף הוא טוב, הנשמה היא טוב. אבל כשהנשמה היא זכה, הוא תאורה, רוחנית, והיא נוטה, מדבק לקדוש ברוך הוא. והגוף, שהוא כלי, וכשהוא כלי שהוא רתום לנשמה, זה פצצה, זה מעולה. אבל הוא, כשהוא לא רתום לנשמה, אז הוא נוטה למקומות לא טובים. לא להבין מכאן שזה שהרב אמר שגוף ארצי ואחור, הכוונה שהגוף בעצמו הוא היצר הרע. לא, זה לא הכוונה. דבר שני, יש פה חידוש עצום. תגבר הנשמה, תתעלה היא. זה שאלת השאלות ששואל עשרות פעמים הרב בנתניה וליקוטי תורה ועוד, וכל הספרים שלו. מה היא תרוויח הנשמה הזאת, מסכנה? לקחו אותה מתחת כיסא הכבוד, שלחו אותה למשימה בריגול באיראן, לשבע מדורי גיהינם, ובסוף, בסוף אם היא תצליח, כולי ואולי, לפי הסקרים, לא לפי לא הסקרים, הסטטיסטיקה, לא הרבה, זה כמו כשהיינו עם הילדים בעמק החולה, אז מראים לנו את הנידודים של הציפורים, קיבלתי חום, אמרתי, הציפורים הרי זה הנשמות, תוספים את צורק על הציפורים. אתה רואה, הם עושים את כל הזה. כמה מגיעים בסוף? וואו. רובם בדרך, אז אמרתי, וואו, 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 וואו. השתבחנו. אנחנו נמצאים בתוך הזה, כי מי מגיע בסוף? אז בשביל מה כל הזה? אתם עושים את הסיבוב של כל העולם, עוברים את הקרח, את המדברות, את החיות, את התורפים, את הפה, את השם. כדי לחזור איפה שהיית, נשאר שם. זו השאלה של בעל התניא, הלוך וחזור. כאילו, היית שם, מה אתה רוצה? אז הרב אמר כאן, תתעלה היא מקבלת עילוי. אוי, 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 נפלא. השאלה איזה עילוי. אז הרב שם מבאר בשער הייחוד והאמונה, נסה לתאר לנו שהאור שמאיר, גם במקום שהוא לא היה אמור להאיר, האור יותר חזק. יש פה עילוי גם של עצם של האור. לא רק מצד נעמד הכיסופה שראינו בקלח פתחי חוכמה שהרב הזכיר. ואנחנו ראינו שכאן הוא לא הזכיר את ה... דיברנו על כך שהוא לא הזכיר את הנעמד הכיסופה. הוא הזכיר שזה שלמות נצרית, כדי שיהיה ראוי לו קניין אמיתי לשלמות האלוקית. אז כדי שקניין צריך שיהיה שלך. אולי זה הכוונה גם כן. היא תתעלה ברגע שזה יהיה קניין שלה. היא לא רק תהיה מתחת כיסא הכבוד מצד עצם בריאתה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו, שאנחנו, אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם. אז יש איזושהי יצירה, אז לא משנה עכשיו, כרגע, זה שווה בעצמו לימודים שלמים, להבין את ההתעלות של הנשמה. אבל האקסיומה היא שהנשמה היא מתעלה. כפי שיש לגוף מה להפסיד, אנחנו רואים שהגוף הפסיד, הנה היה גוף, הקדוש ברוך הוא ברא גוף נצחי, וכשהוא נפל, נהיה גוף שחוזר לאפר, עם מוות עולה, אז הגוף יש לו הרבה מה להפסיד, והרבה הפסיד כבר, והרבה צריך לתקן, גם עצם הגוף. אז גם הנשמה כפלי כפליים גדולה מדי טובה. אז זו הערה חשובה מאוד שהרב כאן כותב לנו. וגם הזוגיות שיש בין הגוף לנשמה, אחד מתעלה, מגביע את הגוף, מתעלה הגוף עמה, ולהפך, ישפל הגוף, תשפל נשמתו עמו. אחד משפיע על השני, וזה מה שגם אומרים לנו חז"ל, שאדם שמתעלה מלא את כל העולם הגוף, זאת אומרת שאני לא רואה שהחומר בממלכתו, הקיסר ברומא הוא מלך, אבל כשהוא יוצא מהארמון הוא נעבר. לא. כשהקיסר מתעלה, כל המדינה מתעלה איתו. ואם הקיסר יורד, אז הגוף מתגבר, הוא מושך גם את המלכים איתו. זה אקסיומה של כל העולם. כל העולמות העליונים מתעלים יחד איתנו, ולהפך, כשאדם לטוב ולמוטב. דיוק שפה דייקו בספר הזה, בפירוש, גם כן יפה, שלא שמתי לב לפני כן, זה כתוב ש באופן שאם תגבר הנשמה, זה תגבר. אז היה צריך להיות כתוב כנגד זה, אם תגבר הגוף, נכון? ואיך כתוב? הנה אם ישפל הגוף. אם יניח האדם שינצח בו החומר, ינצח. מה זאת אומרת ינצח? זה מחזק את מה שאמרנו לפני כן, שהגוף בעצמו הוא לא רע בעצמו, אלא הוא נותן ליצרה להשתלט עליו. זה לא שהגוף בעצמו הוא צד בנושא, אלא שהצד למה שהוא נוטה ינוצח בו, אבל הנשמה היא בעצמה טוב. הלאה. ואומנם גזר טובו יתברך שיהיה גבול להשתדלות הזה. נכון, יש פה מאבק. לפני כן כתוב גזרה החוכמה העליונה. כאן כתוב גזר טובו. כאן זה טובו של הקדוש ברוך הוא, והרב פתח את הספר שגם בקלח, גם כאן, שהטוב של הקדוש ברוך הוא טוב אינסופי. טוב מוחלט, טוב שלם. זה באמת שלמות הטוב, זה טוב שהוא לא מידתי. זה לא לפי חוכמה. חוכמה זה לפי מידה. למה זה לא מידתי? גזר טובו יתברך שיהיה גבול ההשתדלות, ובסוף, אם אתה מקבל, לנצח נצחים הוא מתענג והולך בשלמות אשר קנה לו. לנצח נצחים, זה לא מידתי. אין לך עבודה בעולם שאתה עובד קצת ואתה מקבל כל ימיך, לנצח נצחים, פנסיה סוף כל הדורות על מה שעשית. אין כזה דבר, אתה מקבל עבודה, תקבל שכר על העבודה, זהו. ופה פתאום הקדוש ברוך הוא גזר טובו, שזה עצם הטוב שאתה קנית, לא קנית, אתה עשית משהו כביכול שנראה במעשה, משהו סופי, תחילה וסוף. אתה רצית נפש אחת מישראל, אתה מקיים עולם מלא, לא מידתי. זה גזרה טובו יתברך. כלומר, זה לא אדם משקיע בבורסה, יכול להשקיע 10, מקבל 100, מקבל 1,000, יש לזה גבול כמה שאתה. אבל אין בורסה כזו שאתה שם, אתה משקיע 10 אגורות, אתה מקבל פנסיה וביטוח חיים, וביטוח זה, ביטוח מנהלים, ועד לך לילדים, לנכדים, ונכדים, על 2,000 דור. מינימום, אין כזה דבר.
וזה מובן? זה גזירה שאנחנו מבינים או שאתה גזירה שאנחנו?
כן. זה מה שהרב אמר, שהטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לך את עצמו, ענה נפשי. והטוב שלו הוא אינסופי. זה המשל שאמרנו, שכל מלך נותן ממה שיש לו. ולכן הצער קץ שם לחושך. כמה שאדם יסבול בעולם הזה, כמה שאדם הזה, יש גבול. שלישים לרבעים, זהו. חלס.
כי זה מה שאנחנו מוגבל לנו. הרב דיבר על זה שאנחנו צריכים לקנות את הטוב.
כאשר קנה לו, לפי המידה שהוא קנה לו, אבל הטוב שהוא מקבל זה לנצח נצחים. נכון שזה תמיד אשר קנה לו. תמיד ראינו שאצל הרב הולך כמה ימים לים מכסים לפי העומק שיש בים. לפי מה שהכנת. אבל בסופו של דבר אתה הולך ומזדקר, כפי שהוא מסביר, לנצח נצחים, וזה לא מידתי. אבל זה מעצם הטוב, הרי הוא רוצה לתת לך טוב שלם, טוב שלם זה להיות כמוהו, כמוהו זה נצחי. נחדד את השאלה שלך, אבי. הרי הרב, אתה אמרת, לא כאן אומנם, אבל המקובל, זה כתוב בזוהר, ואתה הזכרת את זה בקלח, שקראנו בפעמים הקודמות, שלא יתבייש. אבל בסופו של דבר, אם אתה אומר שהסוף הטוב הוא שלם, אז תגיד לי, קצת מהטוב, אין לי בושה, זה מגיע אליי כדין. אבל פה אנחנו אומרים, זה לא כדין. אז יש, תמיד יש איזה חלק, עד אלף זה מה שמגיע לי. מאלף עד אין סוף, לא מגיע לי. אז חזר להיות הדין של נעמה דכיסופה. שאלה חמורה. שאלה חמורה.
כאילו, כנראה שכל הנעמה דכיסופה זה ביחס למדרגה. כאילו, כשמחלקים למדרגה לבין העילוי בתוך המדרגה עצמה. ביחס לקומה שאני נמצא בה, אם אתה שייך למקום או לא שייך למקום, בתוך המקום אתה יכול לעשות הרבה דברים, אתה יכול ליהנות מזה, ליהנות מזה, אבל אתה שייך לחדר הזה, שייך לערוץ הזה, לקרוון הזה של
השם. ננסה להסביר. ננסה להסביר. זה נכון שמה שהקדוש ברוך הוא הופך אותנו מעין ליש וליש נצחי, שחלק לא ממעל ממש, תמיד זה יישאר כיסופה, אתה צודק בזה. תמיד אנחנו אומרים, דוד המלך, ממך הכל, מיד חנתנו לך. זה הכל שלך, מה? עשיתי משהו? מי קדימני והשלם? תביא איזה כיסופה, נראה כמה שאתה עושה, מה שאתה... זה ודאי. אבל, גם הייחוד שאדם שבחר בטוב, בעולם כל כך נסתר, בעולם, בהיעלם של העולם הזה, זה משל לדוד המלך, למלך שהוא נרדף, שירד מכיסאו, שעכשיו נמצא בג'ונגל, ושם האדם הלך להסתכל והלך להציל אותו. זה לא כמו שאדם שנמצא בתוך המלך, עכשיו הוא משרת של המלך, נו, מה עשית? אבל הוא, כשהיה בושה להיזכר שאני נקרא על שמי, והדבר רב להיות אחד ולהיות... אז אתה עשית איזה מעשה שאתה משתייך אליי. אחרי שאתה משתייך אליי, כאילו, נכון שעכשיו המלך נותן לו עד אלף דור, אבל כששואלים אותו, אבל למה הוא נמצא לידו? אתה רואה את אברהם אבינו, לדורי דורות, אלפי כל הדורות. אתה אומר, בסדר, אבל זה אברהם אבינו, תשמע, הוא הלך אחריך, הוא היה כל העולם מצד אחד וצד צד השני. תשמע, זה אברהם אוהביך. אתה אוהב אותו, אבל הוא אוהב אותך לא פחות. נתן לך נפשו, גופו, נשמתו, עתידו, העבר שלו, העתיד שלו, אתה מסרת את כל כולו. יכול להיות אברהם אבינו, אז נכון שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר, הוא משלם שלא כמידה. אבל הוא, זה מה שאתה רוצה להגיד, הוא עכשיו הוא קפץ להיות חלק השם עמו. אז כשאתה חלק, אז נכון, הפועל יוצא שבסופו של דבר, אני לא מסתכל על הריבית שאתה מקבל, נכון, הריבית שאתה מקבל הוא נעמד כיסופה. אבל זה שאתה נכנסת לתפקיד הזה, למחיצתו של הקדוש ברוך הוא, זה מה שעשית כשהקדוש ברוך הוא עכשיו בהלם, ויש מיליארד, לא זוכר עוד כמה, גם המספר הקטן הוא לא שווה עמת כל העמים, זה מיליארד 200 מיליון, 28, אנחנו אפילו לא את השמונה שבסוף, אנחנו לא. ומוסלמים עוד כמה, עוד איזה מיליארד, ועוד מפה ומשמה. ואנחנו, אמרת של אמרת שכל הימים, אנחנו קוראים בשם השם, ונריג עם הקדושת שמו כבר דורדו. תשמע, גם כשהקדוש ברוך הוא נמצא בהיעלם של ההיעלם, אנחנו... מכמך ישראל גוי אחד בארץ, גם לא שווה. תשקיע בעם ישראל. כשאתה... קפצת בלי כיסופה להיות שייך לשם השם. מה שזה כולל שם השם זה אינסוף, שזה באמת לא, זה הרבה מעבר ממה שהשקעת, זה נכון. הרבה מעבר, לא, אבל אתה קפצת להיות בפנים. אתה הפכת להיות, אתה קנית את זה כעניין עולם, כעניין עצמי, לא בכיסופה. בגלל שבזמן של האסתר היית בצד שלו. כן. שאתה, מה שאנחנו עכשיו מסבירים, זה סימן שאתה עכשיו קונה את זה, שאתה הופך להיות חלק ממנו התבצע, צלם אלוקים ממש. אבל הרב אומר, משנה איתי, הוא מחליט את הזמנים. יש עולם שהוא מיועד לשכר, ועולם שהוא מיועד לעבודה. בעולם הזה, זה היום לעשותם. זה המגרש של המלחמה. מוכח שתימצא לו המלחמה שזכרנו בין השכל והחומר. ויש פה מעגבים, ויש פה וכו'. ועל כן נבראו שני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. עולם הזה המקום והחוקים הטבעיים שלו. זה ההשתדלות, זה המגרש להשתדלות. בעולם הבא, המקום והחוקים שלו, שראו לו בזמן קיבול השכר. ממה שיצטרך עוד לדעת, הנה המין האנושי אין ינו הראשון, כמו שאנו רואים ומבחינים בו אתה. היה אדם לפני החטא, ויש פרטי שינוי, השינוי ותולדותיהם רבים, רבים מאוד. עוד ידבר על זה הרב בפנים. ואנחנו הסברנו למה זה חשוב לדבר על כך. ונמצא שהדיבור במין האנושי, בהבחנה, הם כפולים לפני החטא ואחרי החטא. ואז כשהרב מתאר שהוא היה מורכב מן שני חלקים אופקיים, אז גם האדם עצמו היה מורכב משני חלקים אופקיים. היה ראוי שיבחר בטוב ויגביר נשמתו על גופו, כפי שהסברנו, והוא בחר הפוך. כיוון שחטא האדם הראשון, נשתנו הדברים, שינוי גדול. בתחילה היו בבריאה החסרונות שהיו, בשיעור מה שהיה מצטרך לשיהיה האדם הראשון במצב השיקול שזכרנו. ויהיה לו מקום להרוויח את השלמות ביגיע כפיו. אוקיי. אמנם, על ידי חטאו נוספו ונתרבו חסרונות בעצמו של האדם ובבריאה כולה. ועוד נתקשה התיקון ממה שהיה קודם. פירוש, כי הנה בתחילה ינקל לו לצאת מן החיסרון המוטבע בו ולקנות השלמות, שכך סדרה חוכמה העליונה את הדברים, על פי מידת הבשר. ועכשיו קשה לו מאוד. ועכשיו הוא צריך הרבה 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 שדלויות. לא יהיה עוד כל כך קל לשוב לצאת, לא. השתדלותו המצטרכת עתה להגיע לשלמות, הנה הוא כפול. יצטרך תחילה שישוב הוא אדם ועולם אל המצב שבו אדם הקודם אחרת, ואחרי זה צריך גם לתקן מה שאדם. בקיצור, צריך לחזור, גם לעשות פרסה וגם להתקדם. נסעת בכיוון הנגדי, אז אתה, אין, אתה לא יכול להגיע מפה שתגעת. צריך לחזור כל הדרך חזרה לתקן, ומשם עוד להגיע ליהוד. ואולם מלבד כל זה, גזרה מדינו, שלא יוכלו לא אדם ולא עולם מעטה, היא להגיע לשלמות. פה צריך, חייב איזה תחת ביניים, ונסביר את זה אחר כך. תחנת ביניים שזה נחשב עם המיטה, זה מין נסביר. שכמו שהוא העולם, הוא לא יכול להגיע לתיקונו השלם כפי שהיה, הוא יגיע, אבל צריך איזה מחזור בדרך. הפגם היה עקרוני, צריך להיכנס למוסך. אבל אנחנו שואלים, אתה אומר לי עכשיו זה הרבה יותר קשה, אבל מה זה משנה? מה זה משנה? זו השאלה שאתה שואל. אבל הכל עומד בשיקול. אז יש פה נקודה עמוקה, שהיא בסופו של דבר חיי היום-יום שלנו, אבל כשאנחנו מבינים בתודעה, זה גם מצייר לנו את המפה, איפה אנחנו עומדים, וגם במהלך הדורות, כפי שהזכירו לנו רבותינו, הדברים גם כן משתנים. וזו עוד הקדמה חשובה, לעניות דעתי, שאני רוצה להקדים, לפני שנעמוד על התירוץ הזה, היישוב הזה. כל המדרגות שהרב מדבר, בין העולמות, זה לא שזה שחור לבן. זה לא שלילה ויום. יש לך בין הארבעים, יש לך שקיעה, אז מגיע את הכוכבים. גם בבוקר יש לך עלות השחר, נץ, זה לא מיד, לילה מיד נהיה יום, נכון? כך זה גם כן לא, תינוק לא היה כלום, פשט, נולד. דיבור, תשע חודשי, ויתבצר לאט לאט. איפה הוא שייך? שייך גם פה, גם, וגם בגלל עדה הוא שייך גם פה וגם שם. וזה לא שזה ילדות טוב, נגמר ילדות, יאללה, הלאה. יש חפיפה בין המעברים. כך גם כן בין העולמות, כך גם כן בין התקופות. זה לא שבין גאולה לגלות זה. עכשיו, מיד גלות זה נגמר. גם לפני שנצאנו ממצרים הגיע משה, היא נפסקה עבודה. יש הקדמה, יש הכנה, תמיד. גם בעולם האמת, זה לא שעכשיו, מרגע שאדם נפטר, זהו מגיע במקומו. לא, יש מפלסים, מדורים, עולמות, טיפוס, זה לא עובד מן רגע. יש חפיפה בין העולמות. אבל בסופו של דבר אנחנו קוראים לו נער, ואנחנו קוראים לו בוגר. על שם המרכז. תשובה. להתבוננות על הבחירה היא שזה נכון, וזה יסוד באמונה, וזה יסוד בגמול, שהאדם יכול לבחור בטוב וברע, ואף אחד לא הוכיח אותו לא לכאן ולא לכאן. נכון, צדקת. אבל בחרת בטוב, ואז מה עשית? צריך עוד פעם לבחור בטוב. עוד פעם לבחור בטוב. מה שעשיתי כשבחרתי בטוב, לא הבאתי את השמש בצהריים. הבאתי פנס, ועוד פנס, ועוד פנס, ועוד פנס. כלומר, מה? אותה בחירה, אותה ביגיעה, וזה מודבע בלשון הפסוקים. בזה התפך, בעצבי עצב תלדי בנים. עכשיו יותר קשה, העמל שלך ושלך יתרבו לאין ארוך. מה שלמה הדבר דומה? יש לי גינה. אני יכול לבחור, להתעצל ולהמשיך לרבוץ ולא לטפל בגינה, או לרבוץ בגינה. אם אני תופס את זה בהתחלה, בצ'יק, שעה עבודה אני גומר והגינה היא הופכת להיות כמו גינה של מלכת אנגליה. שם אצל האנגלים אין איזה עשב יותר יותר מהשני, צריך להיות הבדיחה הזו שעושים את זה עם מסרק. ככה זה הבדיחה, עכשיו אני לא יודע אם באמת הם עושים, אני בשבילי ככה הם עושים. הלכתי לבדוק. אז אם היית עושה את זה בהתחלה, אבל אם אתה כמוני, אתה מחכה כל שנת שמיטה, אתה לא נוגע לעשב, בוא תראו כמה עבודה אני צריך לעשות את זה אחרי השמיטה. זו אותה בחירה, לא יותר קשה, אני יכול להמשיך שם בבית לטפל בגינה. הבחירה היא אותה בחירה, אותה בחירה. אבל כשאז הייתי עושה אפצ'י, אתה יכול לבחור, להישאר. שמע, זה גם היה תענוג עליון, הבחירה היא שקולה. אבל בגלל לעשות את זה אפצ'י קטן, הייתי מקבל. עכשיו אני אעבוד, ומה אני אעשה? תבוא אשתי, מה? מתי אמרת שתטפל בגינה? זה כבר יומיים, מטפל בזה. לא רואים. בגלל שכל מה שאתה עושה, כאילו זה עוד טיפה מהים, שאתה הולך עכשיו לנקש, ולנקש, ולנקש. כל עצמי ודעת תצביח לך. אתה מרד שאתה גומר את הגינה, יש עוד בצד השני. אז אתה... קשה לך מאוד מאוד להגיע לתוצאות. אבל לקרוא את הבחירה, לא את הבחירה. כביכול, יש לי סלע גדול. סלע גדול הוא שוקל הרבה מאוד, אבל תמיד יש נקודת בחירה, גם ילד קטן, כשהסלע הוא עומד ככה, גם נקודה הכי קטנה יכולה להפיל מכאן או מכאן, נכון? היית מפיל נקודה אחת קטנה, היית מפיל הר שלם מהצד הזה. זה רמת ושקול. עכשיו, המשקל, רבו החסכונות, הסלע עומד ככה, אז אני צריך עכשיו לעשות ככה. הנקודת הבחירה היא אותה בחירה. היום ככה, אבל אני לא מצליח לעשות מה שרציתי לעשות. בגלל שזה מדכא. זה מדכא כשאתה מקבל תוצאות. אני לא ידעתי שתקבל את כל התוצאות. גם לפני כן. אז ככה הבחירה בזה, היית מקבל. אם אתה נשאר בבית, זה לא שאתה נשאר בבית סתם. בהסך הדעת. חשבת שאם אני נשאר בבית, אני מקבל, חבל לי לצאת בשביל איזה פרע. אבל המלך אמר לך לטפל בגינה. טוב, נו.
עכשיו.
אז
המשיכה לטוב הייתה פחות
או לא? עוד פעם? המשיכה לטוב הייתה פחות גדולה? יש הבדל במשיכה, אם היא בפנים או חיצונית, זה נכון. אבל השיקול הוא דומה. אבל פה אנחנו בעיקר מדברים על התוצאה. התוצאה, מה שאנחנו, אני מתאר במילים פשוטות, זה מה שאתם קראתם בספרים, בחסידות, לעלות ניצוצות, תיקונים, התיקון שאתה, יש לך, זה ההבדל בין שעת רצון. היה לך בחירה חופשית שאת הימים, בימים ההם בזמן הזה בדיוק, בחירה חופשית בדיוק, קיבלת את המפתח. יכולת באפצ'י לכבוש את עזה. כדור אחד כבשת את חברון. מה אתה מכפל האיש שלך? הם פחדו שלושה שבועות, הם לא תינפו את הר הבית. הם לא הגיעו לשם, היו בטוחים, כדת וכדין, שמי שמתקרב, נעשה ממנו מאכל לכלבים. זה כדת וכדין. לא, תבוא. עכשיו, היית שלושה שבועות בעזה, עם טנקים וחטיבות, כולי ואולי, ועוד חזון המועד, הכפר ראשונה, שנייה, שלישית. זה שעת רצון. היה לך בחירה. אותו דבר, אתה נלחם אותו דבר. גם אז נלחמו כמו עריות. וגם בצוק איתן, אבל בצוק איתן נלחמו כמו עריות. ומה קיבלת? קיבלת שקט יחסי, ואז קיבלת ממלכה. אותו דבר. יש שעת רצון שאתה יכול לעשות. אז היה לך שעת רצון, זה התיקון, הכל. אתה יכול לעשות את כל התיקונים, לעלות יקר מזולל במאמץ היחיד שלך. עכשיו אתה עושה את המאמץ. זה בהשפעה יותר גדולה רוחנית, זה שאתה מתקן את כל העולמות. אתה מגיע לנצח. אני קורא לך את הרב. אז היה משתלם מיד ונח בשלמות לנצח. אתה אומר, הסרט הוא פחות יפה. יכול להיות שבנו על משהו אחר. יכול להיות. הידיעה והבחירה, אמרנו, הקדוש ברוך הוא ידע שאנחנו לא נבחר, אבל הוא נתן לנו את האפשרות לבחור. גם שאתה ימין, יכולנו לבחור. הרב גורן כתב ביומן שלו. למה לא התעקשתי עם דיין? יכולתי להתעקש איתו על הרב הית. הוא לא סלח לעצמו. כמו שהוא הפך את השולחנות לגבי מערת המכפלה. יכולתי להפוך את השולחנות. אתה יודע מה קרה לי? האמנתי לו, הוא סיבן אותי. איזה מה קרה לי? כאילו, אבל יכולת. אז המצב הר הבית, עכשיו, להגיד מונים אנחנו לה, הר הבית זה מלחמת עולם. אז מה זאת אומרת? למה ירדת לכותל להתפלל? היית בהר הבית? תבנה שם על בית כנסת, אל תזוז. תגיד עכשיו, פה יושב כביתיה. יכולת, לא עשית. בסופו של דבר, ידיעת השם זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהסרט יהיה לחבר אפילו הרחוק שברחוקים, אפילו את האסתר של ה... הרי בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא רצה שהיא לא דירה בתחתונים בעולם האסתר. אם זה היה נעשה בשנייה הראשונה כפי שתיארת, אז רק את האסתר היינו מקבלים, היינו מתקנים, נכון? עכשיו אנחנו מתקנים את האסתר הסתיר. חושך כפול ומכופל. תשמע, בכל זאת. אז כן מרוויחים מהריחוק. הרב עידו זרק לי היום על דוד המלך. תתבונן שכל נפילה במחאות של דוד המלך, כביכול של דוד המלך, בסוף מגיע לעילוי גדול. הוא סופר את עם ישראל בסוף של דבר, ממש, עכשיו הבית מקום הקורבן, ממש, מבת שבע יוצא המשיח. כביכול, אתה חושב שיש פה איזה משהו, דוד המלך? ובסוף הנפילה היא גם כן, זה פותח לנו שערי, נכון, אבל התיקון נעשה יותר קשה.
ככה, אבל לכאורה, אנחנו רק לא רואים. כלומר, באמת, זה בסדר. אנחנו רק לא רואים את זה.
הרב כתב את זה במפורש. הרב כתב את זה במפורש. שלפי העולם, לפי מה שהוא נראה עכשיו, אנחנו לא רואים. נכון. איפה זה? תסתכל. איפה רב כותב שלא רואים? שלא רואים. ב? תקרא. נכון, לא רואים, אבל זה נעשה, זה יסוד חשוב מאוד באמונה. אתה חושב שנתת פחותה לעני, טוב נו מה כבר עשיתי, עשית משהו גדול מאוד. הזכרתי שהעולם, כשאני הייתי ומחליף את הזמנים, אז באמת העולם הוא לא נשאר באותו מדרגה. אנחנו לא נמצאים אחרי חטא אדם הראשון, בדיוק אחרי חטא אדם הראשון. אחרי חטא אדם הראשון היה ביותר אחור. עבר תיקון. עבר תיקון. כפי שה... בזה תפך תאכל לחם. כמה צריך לעבוד דובי כדי לקנות חבילת פיתות? כמה זה עבודה בשבילך? אתה עושה בייביסיטר, שאתה קורא רגל על רגל, קורא ספר, ואתה מקבל כמה לבייביסיטר, אתה לוקח, לקחת. אז קנית יותר מכיכר לחם, נכון? פעם זה לא היה כך. להביא לחם הבית, רק לחם. נכון שאני מסכים שיש לך כמה שם ארמונה, וגם את, את החשבון פלאפון, ואת האגב, אבל אתה גם חי עם יותר, נכון? יש לך גם שעון, גם זה, גם הרבה דברים שאז לא בכלל לא היה. היית צריך להביא רק לחם הביתה, לא דובדבנים. לחם. והלחם להביא הביתה, זה היה. אז אתה רואה שאפשר עכשיו בקלות, עובדים אותו דבר. אולי יש כאלה שעובדים יותר, לא הבינו. בשביל מה אתם עובדים פחות? לא, לא קלטו את ה... אבל עובדים פחות כדי שנהיה פנויים יותר להשכלה, לדעת, לחפץ וליכולת. שנזכה בעזרת השם.
לגבי הבחירה, כל מה שבחירה צריך לבחור הרבה יותר...